בעמוד ט' ז' בעמודה הימנית הרביעי, התחלנו ללמוד את זה, אבל נתחיל שוב. לא למדנו את כל הרביעי, נכון? טוב, הרביעי הם מצוות שאינם לסייג ולגדר. כלומר, דיברנו על הטענה שהחכמים הוסיפו על התורה, וראינו שהעניין השלישי היה מה שהם הוסיפו דברים, גזרות שהתורה לא גזרה. אז המהר"ל הסביר לנו בהרחבה מדוע זה בסדר גמור, שזו כוונת התורה, וכל האסמכתאות שמצאו לזה הם לא רק אסמכתאות בעלמא, אלא הם מראות על עומק כוונת הכתוב, ש התורה מצפה מן החכמים שיגזרו את הגזרות האלה, ולכן גזרו אותן. זה רמה שראינו בפעם שעברה. אבל יש מצוות שחכמים הוסיפו, והם לא לגדר וסייג. הם לא באים לסייג או לגדור משהו שהוא דין דאורייתא, אלא דבר מחודש לחלוטין. כגון נר חנוכה. נר חנוכה לא כתוב בתורה, הוא לא בא לגדור או לסייג איזשהו דין בתורה, אז איזה הצדקה יש לחכמים לתקן דברים כאלה? כן, זאת השאלה. הרביעי הם מצוות שאינם לסייג ולגדר. ובכלל הזה, המצוות שתקנו בזמן מן הזמנים, כמו נר חנוכה וכיוצא בזה. כמה כיוצא בזה יש? אין הרבה. כי אם נגיד מגילת אסתר, זה לא בדיוק חכמים, זה כבר בתנ"ך. כלומר, אפילו מבקרי חז"ל שבאים בטענות על נר חנוכה, אינם באים בטענות על מגילת אסתר. אלא מה תגיד, ההלל שאנחנו אומרים ביום העצמאות, שאנחנו אומרים בחנוכה וכו', גם זה כלול במצוות חנוכה באיזושהי צורה. כן, כלומר לא נר חנוכה, אבל ההלל של חנוכה, אז יש גם ההלל של יום העצמאות. אז כבר שניים מצאנו, מה עוד? נטילת ידיים. נטילת ידיים זה כבר יותר לגדר וסייג, וגם על, דיברנו על, עירוב תבשילין ועירוב תחומין, שכל הדברים האלה כבר דיברנו עליהם. אז בעצם אין הרבה. נר שבת יש, נר שבת שחכמים תקנו. מה עוד תמצאו? מצוות דרבנן? אין הרבה מצוות דרבנן העומדות בכוח עצמן, הכוונה, כן? יש מצוות דרבנן שבאות לגדור ולסייג דברים שמן התורה, אבל דברים שהם באים מצד עצמם יש מעט מאוד. טוב, בואו נראה. ובזה נפלה השאלה יותר. אגב, יש לציין שרבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים מסתייג מכל תוספת מצווה, וגם נר חנוכה הוא אומר אלמלא שמצאו מקור בפסוק בוודאי לא היו מתקנים. אלא מה? שדרשתה מן הכתוב נעלמה מאיתנו, והיא נרמזה בדברי הרמב"ן בפרשת בעלותך. אז זה מעניין שיש הסתייגות עקרונית של רבי חיים וולוז'ין מתוספת מצוות, כנראה מפני החשש מחדשנות חסידית שהייתה חזקה בימיו. זה הכוונה. טוב, על כל פנים, כאן אנחנו עוד לפני היווצרותה של החסידות, לומדים את הדברים על נקי. ובזה נפלה השאלה יותר. באיזה צעד התקשרו מצוות אלו עם מצוות התורה, עד שאינם תורה בפני עצמם, כלומר, כדי שזה לא יהיה תורה בפני עצמה. ואין כאן שתי תורות, כלומר, כדי שלא תהיה כאן, לא תהיינה כאן שתי תורות, רק תורה אחת. וכאשר תעיין בדבר זה, גם דבר זה אין קשיה. כי במה שכל המצוות שהם מדבריהם, כולם מיישרים האדם, עד שהושלם בכל המעשים הראויים להיות נעשים, ויהיה מרוחק מן המעשים אשר ראוי להתרחק מהם, מפני זה הכל ביחד הישרה אחת. כלומר, קודם כל זה לא שתי תורות. מדוע זה לא שתי תורות? כי מדובר סך הכל על להשלים את האדם, וגם התורה האחת הראשונה המקובלת על כולם גם היא באה להישיר את האדם, ולכן כיוון שיש להם אותה מטרה זה כבר לא שתי תורות מהבחינה הזאת. ואין לשאול אם כן למה אינם נתונים מן השם יתברך. כלומר, אם אתה אומר שזה כזה טוב, אז מדוע תורת השם לא נתנה אותם? אתה צריך לחכות עד שיבוא החכמים. וזה כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים, והדברים הטבעיים כולם הם מן הטבע, והטבע פועלת שכך סדר השם יתברך, סדר השם יתברך את הטבע לפעול דברים הטבעיים, וכך זה בעצמו, כי אין ראוי שיהיה הכל בשווה. כלומר, יש פה שאלה כללית. אם אתה אומר שהכל צריך להיות מה שמתברך, אז למה התורה היא לא מן הטבע? הרי הטבע מעת השם. והטבע קדם מבחינה היסטורית למתן תורה. כן? הרי בני אדם חיו על פי חוקות הטבע, בטרם ניתנה להם תורה מן השמיים. אז גם פה יש שתי תורות. תורת הטבע, שהיא מעת השם, והתורה, שהיא מעת השם. אם כן, יש לך פה שתי תורות, שתי חוקות. אלא מה אתה רואה? אם אתה מקבל את זה שיש תורה מן השמיים, אתה כבר מקבל דואליות בעולם. אז כך גם בנתינת התורה עצמה יכולה להיות דואליות. עד כאן מובן. זה גם מסביר בתורה שבכתב. אנחנו רואים שיש ספרים שונים. בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. כל אחד מהספרים האלה הוא עם סגנון אחר, אג'נדה אחרת. זה אופנים שונים של ההתגלות. כן? מה שמבקרי המקרא עשו מזה רעש גדול, שיש סגנונות שונים בתורה, אנחנו נשאל, מדוע לא? עד רבה, זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. עולמו של הקדוש ברוך הוא רב אנפין, רב שכבות. אז גם תורתו צריכה להיות רבת אנפין ורבת שכבות. מובן? עד רבה, אם היינו רואים שהתורה כולה היא אחידה בסגנון, זה היה חשוד מאוד. זה היה סימן שזה לא אלוהי. כי אם מישהו רוצה לזייף, ברור שהוא מזייף לפי סגנונו הוא. אז הוא יאחד את הסגנון, הכל יהיה אחד. מה שאין כן, אם זה מעט השם, ברור שבורא העולם, שברא העולם רב אנפין, גם תורתו תהיה רבת אנפין, מובן מאליו. כן. מה? מחפשים סדר בבלגן, היגיון בשיגאון, אבל העולם קודם כל מופיע לפנינו בבלגן ובשיגאון. לא יודע אם שמת לב, מה ילד פוגש כשהוא מגיע לעולם? הוא פוגש כל מיני דברים מוזרים ביותר. הוא רואה למשל שני יצורים, רק הוא פותח דעים, הוא רואה שני יצורים שמתחילים להשתולל מולו. הוא עוד לא יודע שזה הידיים שלו. והוא רואה כל מיני פרצופים שזה, זה חמודי, איך הוא דומה לסבתא שלו. הוא לא יודע מה זה בכלל. והוא רואה גם רקיע מעל ההריסה שלו. הוא לא יודע שזה הגגון. הרבה דברים יש, בלגן. אחר כך אתה מוצא סדר. בסדר? הטכניקה של לימוד מצוות בשיטה של 13 מידות, קל וחומר וכדומה. שיטה זו נראית ממש כרפורמה והכנסת תוספות ביהדות, לפי לוגיקה אנושית. מה הסבר לדבר? הן הכסף המושב בהמתכותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. ואיך ניקח מבית אדונך כסף או זהב? איזה סורת היגיון זה? קל וחומר. הנה, אתה רואה, קל וחומר כתוב בתורה. נכון? זאת אומרת, אם אתה תחפש היטב, כל 13 המידות, דרכי ההיגיון של 13 המידות, כבר ניתנו בתורה להידרש. אז אני לא מבין את הבעיה שלך בכלל. כן. אלא מה? זה שזה אחר כך סודר בצורה סיסטמטית, כדי שיהיה קל לזכור, כדי שנבין איך אנחנו פועלים, זה בסדר. אבל ברור ש-13 מידות, ברגע שדיברה תורה כלשון בני אדם, אז היא רוצה שבני אדם ידרשו אותה. זה פשוט. כן.
לא
נגיד
מה
קשה
למערד, אם התורה
בעצמה
נותנת
לגיטימיות
לחכמים לתקן תקנות.
זה כתוב בהמשך, מה שאתה אומר. אבל זה קשה קודם כל למבקרים של התורה שבעל פה. הספר הזה נכתב כנגד מבקרי התורה שבעל פה. אז המהר"ל הולך שכבה שכבה. קודם כל הוא אומר, הטענה שלכם שאין פה אחידות, אז את זה תשאלו על התורה עצמה, שגם התורה היא לא אחידה. יש בה ריבוי פנים, יש טבע ויש תורה גם. אז כלומר, השאלה היא על עצם המציאות. זה מה שאומר המהר"ל. כלומר, זה לא סותר את האחדות. זה שיש ריבוי, זה לא סותר את האחדות הכוללת של הריבוי. בסדר? כן, בבקשה. זה לא מבקרי המקרא, לא מדובר פה על מבקרי המקרא. למבקרי חז"ל, הוא עונה. מי הם מבקרי חז"ל? יש כל מיני. בעיקר הקראים. הקראים. כן. עכשיו, יש גם דברים בתוך הספר שמכוונים, אבל לא דווקא הדברים שבחלק הזה. כנגד מגמות שהתחילו בימי המהר"ל, מה שנקרא בימינו מדעי היהדות. זה התחיל עם רבי עזריה מן האדומים בספר מאור עיניים, שהמהר"ל מתייחס במפורש אליו בהמשך. והיו כנראה עוד כמה מגמות פרשניות כאלה, שאפילו, אפשר לומר, לפעמים רבי, המהר"ל פוגש אותם אצל רבי אברהם בן עזרא, אצל רבי יצחק אברבנאל, יש לו טענות כאלה. זה דק מן הדק, זה לא בצורה הגסה שזה תפס בימינו, אבל זה כבר התחיל אז, היו מגמות כאלה. גם היו אצל הוגי הדעות הנוצריים טענות כאלה. כן, הרי הנוצרים מאמינים בתנ"ך, בדיוק כמונו, והיו להם טענות על הפרשנות של חז"ל לתנ"ך. מובן? טוב, אבל האמת היא, יש אחד שהוא חי קצת אחרי המהר"ל, התחיל לראות בכל התותחים האפשריים, זה ספינוזה. כן, אז המהר"ל לא הכיר את ספינוזה, כיוון שהוא חי לפניו, אבל משהו כנראה היה באוויר. במיוחד, כן, אבל אפשר לומר שדברים כאלה כבר נמצאו אצל צאצאי אנוסי ספרד. מדוע? משום שהאנוסים שהמשיכו לקיים את היהדות בסתר, היו בלי כל מגע עם היהדות הרבנית. ופעמים רבות הם פיתחו לעצמם מחשבות משלהם, מטאפיזיקה משלהם ביהדות, וכשהם אחר כך היו בורחים מספרד וחוברים לקהילות היהודיות, היו רואים סתירה בין מה שהם התרגלו להאמין בו לבין מה שהיהדות הרבנית אומרת. כן, יש ספר שנכתב באותם הימים על ידי אחד, רבי עמנואל אבואב. רבי עמנואל אבואב, ממשפחת אבואב המפורסמת באמסטרדם, כתב ספר בשם נומולוגיה. נומולוגיה זה חוכמת החוק. נומוס, חוק, לוגיה, חוכמה. ששם גם כן הוא מתמודד עם טענות מהסוג הזה. הוא כתב אותו בפורטוגזית ותורגם לעברית אחר כך. טוב. אז בואו נמשיך כאן. וכך זה בעצמו, כי אין ראוי שיהיה הכל בשווה. כי הדברים אשר הם דברים עליונים, ויש להם שכל עליון, כמו שהם מצוות התורה, הם מן השם יתברך. והדברים אשר אינם כל כך שכל אלוהי עליון, והם מצוות דבריהם, הם מן שכל החכמים. שכמו שסידר השם יתברך הטבע, שהטבע פועלת הדבר שהוא גשמי. אגב, למה הוא אומר טבע פועלת? טבע זה זכר, נכון? שתי סיבות. א', השפעת המבטא. טבע. זה נשמע כמו טבע. זה נראה כמו מילה נקבית. ב', בשפות הלועזיות, המילה טבע היא נקבית. נטורה בלטינית, nature וכדומה, או נטור, או פיזיס, כל אלה הם מילים, טבע בערבית, כל הם מילים נקביות. אז זה סיבה נוספת להשפעה הזאת, ואפילו ברב קוק רואים את זה. יש סיבה גם יותר פנימית, והיא שלפי הקבלה, הטבע זה הצד הנקבי של המציאות. בסדר? לכן, הרבה פעמים אתם תראו החכמים אומרים טבע פועלת. למרות שהטבע בעברית זה יכול להיות פועל. טוב. והדבר אשר הוא נבדל, שכמו ש... כן, אז הוא מסביר. יש הבחנה בתורה עצמה בין דברי תורה לדברי חכמים, שכל עליון ושכל לא כל כך עליון. שכמו שסידר השם יתברך הטבע, שהטבע פועל הדבר שהוא גשמי ברצון השם יתברך, והדבר שהוא נבדל בלתי גשמי הוא מן השם יתברך, ושני משלימים את האדם, כך זה בעצמו הדבר שהוא שכל אלוהי לגמרי. ראוי שפועל זה השם יתברך, והדבר שאינו כל כך שכל אלוהי, סידר השם יתברך את החכמים, כמו שסידר הטבע לפעול אשר שייך לפעול. ועל ידי שניהם התורה היא שלמות האדם. מה זה מה? המילה שכל במהר"ל פירושה רוחניות. כן, כשהמהר"ל אומר שכל הוא מתכוון לרוחניות. אז יש דברים שהם רוחניות עליונה ודברים שהם רוחניות לא עליונה. אני אסביר למה הוא מתכוון. כן? כולנו מכירים את ההבחנה הפילוסופית באדם בין חומר לצורה. נכון? יש חומר, יש צורה. ככה הפילוסופים ראו את המציאות פעם. ובאדם ההבחנה בין חומר לצורה היא מאוד בולטת, בגלל שיש לאדם נשמה מן העליונים, שהיא כמין צורה לגוף, שבא מן התחתונים. אז כלומר, בתוך האדם עצמו יש קרע, יש איזה דואליות בין שני מוקדים, המוקד המושך כלפי מעלה, מוקד המושך כלפי הטבע, קשה לחיות עם זה, נכון? זה כבר בעיה להיות אדם. הרבה יותר קל להיות חתול או מלאך. אין, המלאך כולו רוחניות, חתול כולו גשמיות, מסתדרים יפה מאוד. רק האדם יש בו הקטע הזה של המתח. אבל יש עוד משהו, הקדמונים היו מחלקים את הצורה לשני סוגי צורות, צורה נבדלת וצורה מוטבעת. הצורה הנבדלת אין לה יחס אל החומר, והצורה המוטבעת יש לה יחס אל החומר. לכן גם רואים את ההשפעה של הרעיונות האלה כאן בדברי המהר"ל, שנדבר על שכל נבדל עליון, לעומת שכל שהוא לא כל כך נבדל, אני מכוון לזה, לצורה המוטבעת. וזה, כנגד זה, דברי חכמים. אז יש לנו שלוש מדרגות, טבע, שכל לא כל כך נבדל ושכל נבדל, שזה ענייני הטבע, דברי חכמים, דברי תורה. מובן? טוב. ומה שסידר השם יתברך את החכמים להיות מתקנים אשר ראו לתקן, כבר זהו מבואר בכתוב. כן, מה שאתה שאלת, אבל המהר"ל רוצה קודם כל להסביר את ההיגיון לפני הכתוב. כן, לפעמים היו אומרים, זה אמת כי ככה זה כתוב. השאלה היא, אבל בגלל שזה אמת כתבו את זה, אז לכן צריך לברר מה האמת שבדבר, לפני שאתה מברר שזה כתוב. זה מה שעושה המהר"ל פה. כן. דכתיב, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך. הרי כי סידר השם יתברך החכמים לתקן מה שראוי לפי השגתם. טוב, האמת היא שאנחנו כבר למדנו שזו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן להבין את הפסוק הזה. כן. אבל בסדר. נעניינו זה מספיק. כן. כלומר, זה הסיבה שהתורה קבעה איזשהו גוף בעל סמכות של פרשנות התורה במהלך הדורות והם החכמים. ואין אדם שיאמר מה שפעל הטבע שאינו מן השם יתברך. כן, הרי אנשים המאמינים בבריאה מאמינים שגם הטבע זה מת השם יתברך. אז כי הוא יתברך סידר הטבע, וכן הדבר הזה בעצמו מה שאינו חכמים הכל מן השם יתברך, אשר סידר את החכמים לפעול בשכלם אשר הוא לתקן. יש גם שאלה לגבי איסור מלאכה בכל המועד. למה אסור, מנין שאסור לעשות מלאכה בכל המועד? האם זה דאורייתא או דרבנן? יש בזה שלוש שיטות אצל הפוסקים. יש פוסקים שאמרו שאיסור מלאכה בכל המועד הוא דאורייתא. יש ברייתא לכאורה שהולכת בכיוון הזה. ויש מי שאומר שאיסור מלאכה בכל המועד הוא דרבנן. וכך נוקטים היום רוב הפוסקים. ויש אומרים שאומנם זה מן התורה, אבל מסרה התורה לחכמים מה לגזור. כלומר, זה דין דאורייתא שבנוי על החכמים. זה דבר מאוד מעניין. שהתורה בעצמה אומרת, אם תשאל את התורה, מה את אוסרת בכל המועד? שאלו את הרבנים, הם יגידו. משהו כזה. לפי הסבר המהר"ל, למה המצוות השכליות ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא ולא השאיר אותם לחכמים? שאלה יפה. הרי המצוות השכליות הן דברים שהשכל האנושי מחייב אותם. אז היה צריך להיות שזה יינתן לחכמים. פשוט מאוד. משום שהמצוות השכליות עוסקות בעניינים כל כך יסודיים שאי אפשר לחכות לחכמים שיגזרו אותם. לא תרצח. מה, אתה רוצה שרק יהיה איסור דרבנן לרצוח? אז התורה הקדימה. אם ביהדות ניתן להוסיף או לגרוע מסיבות של לוגיקה, האם גם אפשר לשנות מצוות מסיבות של תובנות מוסריות? לדוגמה, לבטל מצוות הקרבת בעלי חיים מהסיבה של צער בעלי חיים. אמנם ברור לכל בעל שכל וגם לך, יוסי היקר, שהחכמים לא יכולים להפוך את התורה לפלסטלינה מחוממת. כן? זה ברור שלא. אבל ברור שיש לחכמים מבוא גם בדברים האלה, ואם תרצה לפרט יותר, יעיין הכבודו בספר הקדוש לנבוכי הדור של הרב קוק, ששם יש לו כמה פרקים הדנים דווקא בשאלה הזאת. הלאה. לא רק אגב שם, יש באיגרות ראייה, באיגרת לדוקטור זיידל, באזור עמוד צדיק ח' של פרק ראשון, של קרח ראשון, וגם בקבצים מכתב יד קודשו חלק ב', גם שם יש כמה התייחסויות לזה. טוב, ומפני זה אנו מברכים גם למצוות אלה שתיקנו חכמים, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו כדעיתה פרק ב' לשבת, לומר כי הכל סידר השם יתברך, הרי הוא מבורך כאשר תהיה מדברים אלו, שהכל כאשר ראוי להיות. אגב, מה כתוב בפרק ב' לשבת כף ג' עמוד א'? הוא מפנה לשם, נכון? אז אם הוא מפנה, צריך לדעת, אין לך ספר? מה יהיה? אין לך ספר? מה יהיה? אין הרבה. כן, גם לך את זה. מה יהיה? חייבים ספרים. לא רע. לא רע. טוב. במסכת שבת, דף כ"ג עמוד ב', עמוד א', יש שם דיון לגבי הברכה על נר חנוכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, והגמרא שואלת, והיכן ציוונו? התלמוד נותן שמה שתי תשובות. התשובה האחת, המפורסמת יותר, כי היא מובאת גם ברמב״ם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע לרבנים, שנאמר לא תסור מכל אשר יגידו לך, וציוונו על ידי הרבנים להדליק נר חנוכה. זה המשמעות של הברכה לפי דעת הרמב״ם ולפי אחת משתי הדעות בתלמוד. יוצא לפי זה שנר חנוכה, אם נקבל את הפירוש הזה, הוא תקנת חכמים שנעשתה בסנהדרין של יהודה המכבי או מישהו קצת אחר כך, החליטו לתקן נר חנוכה בחנוכה. אבל יש שם דעה אחרת, שנאמר שאל אביך ויגדך. כלומר, התורה אומרת לעשות מה שאבא שלי עושה. הסתכלתי, ראיתי שאבא שלי מדליק נר בחנוכה. אם כן, אני מצווה על ידי התורה להדליק גם כן נר חנוכה. מה?
זה טוב לדור השני, זה לא היה.
לא, זה טוב לדור השני. הדור הראשון מדליק, כי אף אחד לא אמר לו להדליק. אלא מה? זה ספונטני. חמותי שליטה, כשהיא שמעה שצהל שחרר את הכותל המערבי, הדליקה נרות. מי אמר לה לעשות את זה? אף אחד. זה בא לה מעצמה. שחררו את הכותל, מה, לא נעשה משהו? מדליקים נרות. אז ייתכן מאוד שאותו דבר היה בדור הראשון של החשמונאים. אנשים אמרו, וואה, תיארו את המקדש, שווה לעשות משהו, מדליקים נרות. אחר כך, חכמים אומרים, לא חכמים, התורה אומרת, שאל אביך ויגדך, אבא שלך עושה, תעשה. לכן בדור הראשון לא ברכו על זה, בדור השני כבר ברכו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות מה שאבא שלנו עושה, להדליק נר חנוכה. לפי זה כן, לפי זה, ובזה תלויה המחלוקת המפורסמת, האם מברכים על מנהגים או לא. כן, מחלוקת מפורסמת, והיא תלויה לכאורה בשתי הדרשות האלה. לפי הדרשה הראשונה, רק אם חכמים תקנו אתה מברך. לפי הדרשה השנייה, גם אם מנהג האומה, לכן אתה מברך. נכון? כן, מה אתה אומר? אבל יראה, שנייה. יוצא לפי זה שיש לנו פה שני מקורות של תורה. יש לנו תורה מהרב ותורה מהאב. אחד בא, כלומר מהסמכות, אחד בא מהעם. כן? ובאמת מעניין שאחינו הספרדים, נוהגים לברך על מנהגים, למשל על הלל בראש חודש או על נטילת לולב לנשים, וכך נוהגים גם אחינו האשכנזים, שנשים מברכות על הלולב או מברכים על הלל בראש חודש, למרות שכל אלה אינם אלא מנהגים. כן? כך שאנחנו רואים שהדעה שהמנהג הוא קובע את ההלכה עד כדי ברכה, הוא מנהג שהתפשט ברוב ישראל. כן? מי שהמנהג של משפחתו או של רבו להניח תפילין של רבנו תם, צריך לעשות את זה. השאלה האם זה בסדר שרבו תיקן את זה, זה כבר שאלה אחרת. בסדר? אדם צריך לעשות מה שהסבתא שלו עשתה או סבא שלו עשה. סבא שלך לא הניח תפילין רבנו תם, אתה לא חייב להניח. הרמב"ן אגב, רבנו משה בן נחמן, שאין מי שחולק עליו, על זה שהוא היה מגדולי המקובלים, כותב במפורש בחידושיו למנחות, מימיי לא הנחתי תפילין של רבנו תם. כן? שלא יהיה ספק. כן? כך הוא כותב הרמב"ן. אבל, ולכן, אם אתה רואה שסבא שלך לא עשה, אז גם אתה אל תעשה. אם יש מישהו שהרב שלו הורה לו להניח תפילין של רבנו תם, והוא שומע לרב שלו, אז אחרי זה עובר לדורות הבאים, אין מה לעשות. כן? אלא אם כן...
שילדים שלך,
למשל, יצטרכו להם... ילדים שלי? למה? איך אתה יודע? אתה לא יכול לראות. מי שמניח תפילין של רבנו תם, מכסה את זה. אז אף אחד לא יודע. אז אתה לא יודע אם אני מניח תפילין של רבנו תם או לא. אבל בכל מקרה, כתוב בשולחן ערוך, וככה פסק, המפורסם, שמניח תפילין של רבנו תם רק מי שחסיד, מי שמופלג בחסידות. מי שלא מופלג בחסידות, שלא יעשה את זה. לכן זה לא קשור. אם אדם, לא אני, אלא מישהו אחר, שמניח תפילין של רבנו תם, ויש שהוא מופלג בחסידות, זה לא מחייב את הילדים שלו בכלל. הגזמת. לא, הוא לא יפרוש מהציבור. יגידו, אוי, מסכן, אין לו כסף. בוא נאסוף כסף בשבילו. או מן הסתם ילמדו עליו זכות שהוא מניח כשאף אחד לא רואה או דברים כאלה. טוב. כן. אם כן, אנחנו צריכים לברך על מנגל ביום העצמאות. למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? אתה יודע למה אתה צוחק? בגלל שדתיים הלאומיים לא מאמינים במה שמאמינים. זה הבעיה. ולכן כשאנחנו מגלים שמה שאנחנו מאמינים...
אתה אוכל לארוחת צהריים בראש השנה, אתה לא ברך שקט שאתה לאכול בשר.
זה שאלה? למה אתה לא מברך? מצד זה. אבל אתה כן מברך על אכילת מצה. זאת אומרת, התורה ציוותה עליך לעשות ארוחה, ואתה מברך על זה. גם אם זה היה דרבנן, אגב, היית מברך, כי גם הניצוד דרבנן מברכים, נכון? אז כך שלכאורה, השאלה על המנגל היא בהחלט במקום. אם באמת הדבר הזה, במשך הדורות, יתברר כהלכה קבועה, אז יברכו עליה. גם אם היא לא תוקנה לידי הרבנות, שהרי, כפי שאמרנו, רוב עם ישראל מקבל את ההלכה שמברכים על מנהגים. לכן השאלה היא בהחלט במקום. יבוא יום שכנראה הדבר הזה, אם זה ימשיך, המנהג הזה, הוודאי יברכו עליו. כן? כן. אתה אומר דבר יפה, שאצל עדות המזרח לא מברכים על מנהגים. אבל אצל הספרדים, איפה שמענו שלא מברכים? ראית בעיניך, זה לשון הרע. לא מאמין. יכול להיות שספרדים יעברו על ההלכה של אבותיהם שמברכים על מנהגים? לא יכול להיות.
עדות המערב, לא עדות המזרח.
עדות המזרח ולא... מה זה המערב? ספרדים, אתה מתכוון. ספרדים.
מרוקאים.
אתה מתכוון. מרוקאים, אלג'יראים, טוניסאים, לובים, מצרים, טורקים, יוונים, איטלקים, ספרדים שבהולנד, שבאנגליה. בקיצור, בכל העולם כולו, הספרדים, ולא רק המרוקאים, כל הספרדים בעולם מברכים על ההלל בראש חודש, חוץ מעדות המזרח. דהיינו, יוצא עיראק וסוריה. זה הכל. ויעיין לכבודו בספר פרקי מנהג מאת הרב עזרא ציון מלמד, עליו השלום, שהיה רב גדול של יהודי פרס. אז הוא כותב לגבי ההלל בראש חודש, הספרדים מברכים ויש שאינם מברכים. זה ככה הוא כותב. בסדר, אז שלא יספרו סיפורים מרוקאים. לא, זה לא מרוקאים, זה כל הספרדים באשר הם שמברכים חוץ מקבוצה אחת שהיא הייתה נאמת לפסיקה של הרמב״ם ולכן לא מברכת. זה הכל. כן? אגב, מה שאני אומר לך זה לא המצאה שלי, זה כתוב במרן הבית יוסף בשולחן ערוך בעצמו, הוא כותב את זה. נכון? הוא כותב שיושבי ארץ ישראל ומצרים הם לא מברכים כי הם הולכים לפי פסק הרמב״ם. זה מה שהוא כותב. אבל הוא לא אומר שהוא בעצמו לא מברך, הוא עד רבה. מרן הבית יוסף היה מברך על ההלל בראש חודש, עד גיל 48, כשהוא ישב בערי טורקיה, עד שהוא עלה לארץ ואז הוא הפסיק, בגלל שפה לא, זה לא היה מנהג. אבל לא בגלל שהוא שינה דעה.
שיטת הרבים, אני מתפלא בעניין ספרדי לבד, לברך
לו. אם אתה מתפלל במניין של ספרדים, שלא מברכים, אבל הם ספרדים אמרת.
לא, ספרדים שלי.
לא, לא ספרדים, מתכוון עדות המזרח. אם אתה מתפלל עם עדות המזרח שמנהגם שלא לברך, אתה יכול לברך בלחש. כן. אז הוא חולק על מרן הבית יוסף. הוא אומר שמרן הבית יוסף ענה ברוך הוא ברוך שמו על ברכה לבטלה. בסדר, יפה, כל הכבוד.
אם הוא יעבור לגור,
טוב, אתם עכשיו נכנסים לפרטים של דיני מרא דאתרא וכולי, בסדר. רק רציתי פשוט לתקן איזו טעות מצויה, כן? שתופלים על הספרדים שקר שהם נוהגים שלא לברך על המנהגים, הרי זה נגד ההלכה. טוב, הלאה. הוא בפרק בית יבמות. אגב, אני מציין פה את ההתאבקות הנפלאה של רבי יוסף חיים בנושא. טוב, ובכן רבותי, אנחנו ממשיכים בעמודה השמאלית. הוא בפרק בית דיוומות, דף כף א', עמוד א'. אמר רב, רמז לשניות מן התורה. מה זה שניות? עריות שניות. כלומר, התורה אסרה לאדם את אמו, נכון? אסור לבוא על אמו, זה איסור קראת. כן? מה עם אם אמו, סבתא שלו? לא כתוב בתורה. מה? דרבנן. נכון? חכמים הוסיפו שניות לעריות. כן? אמרו, יש איזה היגיון. כן? יש היגיון, אמנם זה לא כתוב בתורה, אבל חכמים אמרו, נכון, זה לא כתוב, אנחנו אוסרים בכל זאת. אם אמו אסורה, אז גם אם אמו אסורה. בסדר? אז אמר רב, רמז לשניות מן התורה, מאיפה לקחו את זה? שנאמר, את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ, האל קשות מכלל דעיקה רכות. ומה נהו? שניות. כלומר, הביטוי תועבות האל, אל זה מלשון קשה. משמע שיש תועבות קשות, יש תועבות רכות. אבל הן תועבות בכל זאת. לכן חכמים באו ואסרו אותן. בסדר? ומה נהו? שניות. רב יהודה אמר, איזן וחיקר, תיקן משלים הרבה. איפה זה כתוב? בקהלת. כן? בספר קהלת, שקהלת איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. מה זה? שהתקנה של השניות על ידי שלמה המלך. אמר אולה, קודם שבא שלמה, הייתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אוזניים. מה זה כפיפה? סל. סל, כדי להחזיק אותו, צריך שיהיה לך ידיות. ידיות, מה שקרה, אוזניים. כפיפה שאין לה אוזניים. עד שבא שלמה ותיקן לה אוזניים. שם ידיות, אפשר להחזיק. רבי הושעיה אמר, מאחה, פרעהו אל תעבור בו, סתה מעליו. איסורים דרבנן. מה לא יסתדר? הוא יסביר את כל זה. בינתיים אנחנו דרכו של המהר"ל, שהוא מצטט מקור, רק אחר כך הוא מסביר אותו. למה הוא עושה את זה? כי הוא לא יכול לעשות שני דברים ביחד. זה החיסרון שלו. החיסרון הזה גם אנחנו ירשנו אותו, ולכן אין לנו ברירה, אלא קודם כל לקרוא, ואחרי זה להביא. ככה אנחנו. כן. אז רבי הושעיה אמר מהכה, פרעהו אל תעבור בו, סתה מעליו. אמר רב אשי, אז כבר סתה מעליו, משמע שיש דברים שצריך לסתות מעליהם, לנו להתרחק מן העריות, לכן גזרו שניות לעריות. אמר רב אשי, משל דרבי הושעיה, למה הדבר דומה? לאדם משמר פרדס, משמרו בחוץ, כולו משתמר. מבפנים, שלפנים משתמר, אבל בחוץ לא משתמר. והד רב אשה בדותה היא, הטעם שלפניו מיהה משתמר, אך האילב שניות פגע בהרווה גופה. כלומר, בגמרא זה דברי רב אשה, זה בדותה. כלומר, בדותה כוונה דבר לא רציני ושטות. כן? כי הרי יש הבדל, אם אדם לא ישמור על שניות, אז שום דבר לא ישתמר. כלומר, זה יותר חמור מאשר במשל שלו, שלפחות הפנימי משתמר. גופה, רב כהנה אמר מאחה, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. אמר לאביי לרב יוסף, דאורייתא לי, דאורייתא היא, זאת אומרת, ושמרת, זה שצריך לעשות משמרת, זה מן התורה. אמר למדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, עד כאן. אז אם כן, הסוגיה הזאת היא סוגיה די ארוכה, יש בה הרבה מרכיבים. אבל בשביל זה יש לנו, ברוך השם, דברי המהר"ל, שבא לפרש אותם שורה שורה. כאשר תעיין בדברים אלו, אומר המהר"ל, תמצא כי כל אחד נתן טעם מיוחד למצוות שגזרו חכמים. כי ראוי להתרחק מדברים שהם גם כן חטא, ואם שאינו כל כך כמו החטא שהיא ערבה מן התורה, מכל מקום הוא חטא גם כן. זאת אומרת, יש דברים שהם קשים מאוד, והתורה דיברה על המינימום. אבל זה לא אומר שדברים אחרים לא ראוי לגזור אותם. ומפני כך גזרו שניות, כי הערבה אסורה בשביל שהיא תועבה חמורה, אם כן, השנייה שהוא פחות מזה, אינו קשה, אבל הוא רך, כחטא. כי הדבר שהוא קרוב לדבר הקשה, הוא רך ממנו. אבל אי אפשר שיהיה האחד חטא קשה, והקרוב אליו לא נחשב חטא כלל. זה אינו. רק כי האחד הוא קשה וחמור, ומה שגזרו הוא קרוב לזה. אין, הרב קוק במוסר אביך אומר שאיסורים דרבנן הם אינם אסורים בגלל שהם מביאים אל החטא מן התורה, אלא בגלל שהם קרובים לחטא מן התורה. אז קרבתם עושה אותם גם כן רעים. כן, מה אתה אומר? כן, גם בעולם זה ככה. למשל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אצבעות, נכון? אבל את האצבעות הוא לא הסתפק לתת לנו עצמות, הוא עטף אותם בשרירים ואת השרירים בעור, ולעור גם יש אפילו קצת שערות וציפורניים, כל מיני דברים כאלה, נכון? זאת אומרת, כל דבר בעולם בא עטוף. נכון? גם הקשה בא, יש לו אורך. או נגיד אם אתה מתקרב למקור מאוד חם, כשאתה רחוק, חם פחות. נכון? אבל חם. כן, כמו איסור שבת, המלאכה היא חמורה, והשבות שהוא איסור דרבנן, הוא גם כן חטא, ואף שאינו כל כך חמור. וזה עניין מה שגזרו חכמים. כן, זה ההסבר הראשון שנותן רב, כן, שהוא אמר, כל התועבות האל עשו אנשי הארץ, האל קשות, ויש פחות מקשות, אם כן רכות. זה דעת רב, שדבר שהוא מקורב אל החטא, יש בו גם כן צעד של תועבה. מהצורך של נזיר להביא קורבן לכפרה, נראה כי הסייגים וההחמרות אינם מעשה רצוי. אם כך, מדוע היהדות בעד תקנות וסייגים? הנזיר צריך להביא כפרה, כי היהדות אינה בעד החמרות, אבל למה שהיא לא תהיה בעד סייגים? אדרבה, הסייג הוא מאפשר לי שלא להגיע לרע. אלא שאין אידיאליזציה של הפרישות. כמו שכותב רמח"ל במידת הפרישות בספר מסילת ישרים, שהפרישות משתנה מאדם לאדם, כי הפרישות היא נצרכת רק במקום שאדם יודע שאם הוא לא יפרוש הוא יגיע אל הרע עצמו. וזה משתנה מאדם לאדם. יש אדם, למשל, שאיננו, אין סיכוי שהוא יגיע לידי שכרות, לכן אין זה מן הראוי שיפרוש מכל שתיית אלכוהול. אבל יכול להיות שהפרישות שלו תהיה בתחום אחר. מה שאין כן, יש אדם שיש לו כבר ניסיון רב בשכרות, אז כל טיפת אלכוהול, אפילו לחיטוי המדחום, הוא לא ישתמש. בסדר? זה גזרה שהוא גזר על עצמו, לפי הצורך. כן? וזה מה שקורה שם עם הנזיר. שהנזיר צריך לחפר על זה שהוא היה זקוק גם לכפרה הזאת. כן, מה אתה אומר? פרישות זה בכלל אותו דבר. לא, הסייג והפרישות זה דומה, דווקא זה אותו דבר. רק שיש פרישות מדורגת לפי האדם, ויש פרישות שחכמים גוזרים לכל כלל ישראל.
והסייג
קבוע? כן, זה הכוונה. זה הפרישות הקבועה, זה הסייג. נכון. נכון. כן. מה? כן, סתם פרישות, מידת הפרישות היא סוג של חסידות. היא חסידות הנצרכת לפלוני ולא נצרכת לאלמוני. מי שזה נצרך לו, קדוש יאמר לו, מי שזה לא נצרך לו, זה מיותר. על זה אמרו, לא דייך מה שאסרה תורה. כן? שאתה אוסר על עצמך דרים אחרים, זה ירושלמי מפורש, בנדרים. כן? שעתיד אדם ניתן את הדין על כל דבר שראתה אינו ולא אכל. זאת אומרת, למה? הגיעו עכשיו אגסים חדשים. לא, 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 אני לא אוכל אגסים. למה? כן? למה שלא תאכל אגסים? ברור. אז על זה אומרת הגמרא שזה דבר מגונה, שאדם פורש סתם. אבל אם יש לו סיבה לפרוש, זה משהו אחר. כן? כל פעם שהוא אכל אגסים, אז בסוף הוא גם עשה כל מיני דברים נוראים. לא יודע בדיוק מה, אבל... טוב. ולרב יהודה. עכשיו, זה ההסבר של רב. עכשיו, אנחנו עוברים להסבר של דברי רב יהודה. מה אמר רב יהודה? איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה, נכון? ורב יהודה, הגזירות שגזרו חכמים על דברי תורה, על דברי תורה, השלמה למצוות. כן, הוא אומר שמה כמו הכפיפה. כן, שאילו לא היו שניות לערבה, לא היו המצוות אחוזים אל ישראל, רק היו עוברים על המצוות. כמו הקופה, כאשר אין לה אוזניים, אין הקופה נאחזת אל נושא הקופה. רק על ידי האוזניים נאחזת הקופה. וכן על ידי מצוות דרבנן, יש שאלת תורה אחיזה, ואינה נופלת, רק עומדת. כלומר, יש פה הבדל עצום. ההסבר של רב מדבר על זה שאיסורי שניות הם איסורים שהם רעים מצד עצמם. כן? כי הם תועבות רכות. מה שאין כן לפי רב יהודה, הם נצרכים מסיבה טכנית, כדי שלא להגיע אל האיסור. זה הסבר אחר. עד כאן מובן? טוב. ולדעת רב הושעיה. אתה לא בטוח שהבנת את רב יהודה. זה מצער מאוד. אתה רוצה שידור חוזר. יש, הרי מה אמר רב? הוא למד התואבות האל הקשות, משמע שיש תואבות רכות. יוצא שהתואבות הרכות הן תואבות, אבל הן תואבות רכות. אז זה כמו חטא מצד עצמם. רב יהודה אומר לא. אומר, השניות זה כמו אוזניים לקופה או לכפיפה. כן? כלומר, זה, אם לא יהיה זה, לא תגיע לזה. כלומר, אם אתה רוצה שישראל ישמעו על איסור ערווה החמורה, אתה צריך לגזור עריות נוספות. זאת אומרת שהעריות הנוספות הן לא אסורות מצד עצמן, אלא מצד שמביאות אל האיסור עצמו. בסדר? אז זה כבר יותר טכני, פרגמטי, מעשי. בסדר? טוב. ולדעת רב הושעיה, או רבי הושעיה. כן, שהוא דיבר על השומר של הפרדס. מה שגזרו חכמים הוא הפרישה והרחקה מן החטא לגמרי. כלומר שבכלל לא תתקרב למחשבה לעשות החטא. ודבר זה מעלה גדולה לאדם, כאשר האדם מרחיק את עצמו מן החטא. וזה שאמר פרעהו, אל תעבור בו, סטה מעליו. כלומר שהתרחק מן החטא לגמרי, ואין זה רק הרחקה והפרשה מן החטא, ואין זה אלא, כן, רק, אלא הרחקה והפרשה מן החטא לגמרי. ורב כהנה, יליף לי, למד את זה, מדכתיב, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. וזה כמו שאמרנו למעלה, כשם יתברך נתן התורה לאדם, והוא שמירה לאדם מן ההפסד, ייתן לו החיים, ודבר זה, ומן השם יתברך, ואתם עשו משמרת לדבר זה, כמו שתמצא, באיברים החשובים, שסידר השם יתברך שמירה לאיברים ההם, על ידי הטבע. כן, למשל המוח. המוח זה איבר מאוד חשוב. ולכן יש לו הרבה הגנות. כן, יש גולגולת וכדומה. האם על ידי הטבע, ובשביל כך בריאת האיבר בריאה שלמה. וכך, כאשר יש משמרת למצווה, אז המצווה היא בשלמות, ואם אין משמרת למשמרת, אין המצווה בשלמות. מכל מקום, מדברי כולם נלמד טעם ברור, כי אי אפשר בלא מצוות חכמים. לא, רב כהנה הוא לימוד מן הפסוק לדברי רב הושעיה. הוא לא אומר מאיפה למדו את זה. זה פסוק. ובפרק עושין פסין. עושין פסין לביראות. עירובין, כף א', עמוד ב'. ויותר מהם מה בני יזהר. איפה זה הפסוק הזה? בקהל. ויותר מהם מה בני יזהר. אז מה זה אומר? יותר בדברי סופרים מבדברי תורה. כלומר, אתה צריך להיזהר יותר שלא לעבור על איסור דרבנן מאשר על איסור דאורייתא. זה דבר משונה קצת. הרי בספק דאורייתא אנחנו מקילים, ספק דרבנן מחמירים. אז אומרת הגמרא, יותר ממה ונזהר, יותר בדברי סופרים מבדברי תורה, שדברי תורה עשה ולא תעשה, ודברי סופרים, העובר עליהם חייב מיתה. כן. מה זה? אומרים שזה משל לאדם שנכנס לארמון המלך. זה ממש לא יפה להיכנס בלי רשות. אבל המלך פוגש אותו, יכול לוותר לו. אומר, למה נכנסת? טוב, יהיה לי משהו חשוב להגיד לך. טוב, יאללה, בסדר, נעבור על זה. אבל השומר מבחוץ, כשהוא רואה מישהו שמנסה להתקרב, הורג, בלי חשבון. כן? כי אסור לו לעשות חשבונות, האם זה היה בסדר שהבן אדם הזה נכנס או לא. אז כך שהעובר על דברי חכמים חייב מיטה, כי חכמים כמו שומרים מבחוץ. אז זה שיש חומרה יתרה, שואלת הגמרא, ואם תאמר, הועיל ויש בהם ממש. מפני מה לא נכתבו? תשובה, עשות ספרים הרבה אין קץ. עד כאן. זה מה שכתוב בגמרא. שחכמים אם אפשר היה לכתוב את כל מה שחכמים עתידים לגזור. ובזה גם כן הרבו התלונה. מי? מבקרי החכמים. חכמים יש להם תלונות. כלומר, למבקרים יש תלונות על החכמים. כן, וזה הרבו התלונה. איך דבר זה אפשר שיהיה יותר נזהר בדברי סופרים משיהיה נזהר בדברי תורה? זה דבר תמוע. אבל דבר זה אין תמיעה כלל. כי כבר אמרנו, כי גזירת החכמים אשר גזרו, הוא הדבר אשר ראוי לפי חוכמתם. ואין ספק, אחר שהאדם הוא גם כן אנושי, יותר עונשו ממהר לבוא. וזה כי האדם אשר הוא טבעי, אם הוא חטא בדבר הטבעי שהתקרב אל האש, הוא נכווה מיד יותר, משלא יחטא בדברים האלוהיים, שאם אכל תרומה בתומעה, אף כי חטא בדבר קדוש, אלוהי, שהתרומה קדושה, אינו כמו מי שחטא בדברים הטבעיים, כי תכף שנותן אצבעו באש, מיד נשרף האצבע, וזה מפני שהאדם הוא טבעי בעצמו, ולכן בעולם הזה שהוא טבעי, אם עושה כנגד הטבע, ממהר לבוא עונשו עליו, אבל מי שאוכל תרומה בתומעה, שחטא בדברים אלוהיים לגמרי, עונשו יותר לעולם הבא, או יותר, או יוותר לעולם הבא, שאינו טבעי. ואם בא עליו עונש בעולם הזה, אינו ממהר כל כך לבוא. וכך הדבר הזה בעצמו, כאשר הוא חוטא בגזרת החכמים שהם השכל האנושי, על זה בא עליו העונש מיד, כי שכל זה קרוב אליו בעולם הזה, מכוח גזרת חכמים. והחוטא במצוות התורה, במצוות התורה שהם אלוהים, עונשו יותר או יוותר בעולם הבא, אשר העולם הוא אלוהי ואינו קרוב אליו. כלומר, זה דבר פשוט. החכמים יש להם סגנון חשיבה דומה לזה שלנו. אנחנו בני אדם רציונליים, החכמים גם כן בני אדם רציונליים, ולכן אם הם נתנו הוראה ואני עובר על ההוראה, התגובה היא מיידית בדיוק כמו שכאשר אני פועל נגד הטבע, התגובה היא מיידית. מה שהם דברים מופשטים, לא שייך לעולם הטבע להעניש עליהם, לכן זה נשאר לעולם הבא. לכן יש צד של חיוב מיטה בעובר על דברי חכמים, שאינו נמצא באוכל תרומה בתומה. אגב, למה הוא הביא דווקא את הדוגמה של אוכל תרומה? כי גם על זה אמרו, ומתו בו כי יחללו. כן? זה מי שמחלל את התרומה, חייב מיטה בידי שמיים. אבל עד שהשמיים יטפלו בו, ייקח זמן. נכון. אז מה שמפסיק להיות רלוונטי, הוא מתבטל. בטל טעם, בטל התקנה. הרי הספרות הרבנית מלאה בזה, שאומרים דבר זה שחכמים גזרו, שייך בתנאים שבהם גזרו, כיוון שהתנאים השתנו, לא שייך היום. יש דבר כזה. אלא אם כן אתה מניח שיש איזה טעם נסתר שלא גילו לך. למה עושים ראש השנה יומיים? אז האריז"ל מסביר לך למה. כן, יש טעם נסתר. מה הטעם הנסתר? שאין לנו כוח, בגלל ההתרבות של הקליפות, אין לנו כוח לתקן את הכל ביום אחד. לכן עושים ביומיים. בשר ודג. כן, נכון, אז מה? אז זה טעם רפואי, נכון? זה רפואי. אני לא יודע אם לא נכון, גם הגויים מקפידים על זה, אתה יודע? כן, גם אצל הגויים מקובל שיש כלים מיוחדים לדגים וכלים מיוחדים לבשר. הנימוס הזה הוא לא סתם, כנראה שיש איזה יסוד. לפי כל הדברים שלמדנו עד כה, מדוע מבקרים את האיסור של נגיעה בפרי שגזרה חווה? לא, זה בסדר גמור. היא זה שהיא גזרה, זה בסדר. זה שהיא אמרה שזה דאורייתא, זה מה שלא בסדר. היא התבלבלה בזה. כן. למדנו שישנה מעלה כאשר יש אפשרות לעשות את העבירה, אך האדם מתגבר, בניגוד לביטול השייכות לעבירה כלל. אז אם אתה יוזם או לא יוזם, לכתחילה, בדיעבד וכדומה. טוב, וזה שאמר בני ייזהר יותר בדברי סופרים מדברי תורה, שהוא לקבל עונש בעולם הזה, אבל אגב שעניין החטא בעולם הבא, ודאי עונש המצווה שהיא בתורה יותר. מכל מקום, העונש שמהר לבוא בעולם הזה, על גזירת חכמים ומה שהוא חוטא במדרגת שכל שהוא בעולם הזה, לכן מקבל מיטה ומסתלק מן העולם הזה, וחשבת להגדק בזה, תמצא שהדבר הזה ברור מאוד, כי מצוות התורה בעבור שם היא מדרגה עליונה מאוד, אף כי העונש עליהם חמור וקשה מאוד. מכל מקום לעניין זה שהעונש ממהר לבוא בדבר זה מצוות הרבנן חמור יותר. מפני שגזרו אותם הרבנן, ממהר המיטה לבוא ונכווה האדם בגזרתם ובגחלתם, לפי שעבר דבר שהוא קרוב אל האדם ביותר, כמו שהוא גזרה דרבנן. עד כאן להיום. שלום. פם פללה, פם פם.